כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז והייתי באולפן, הישר מהדסק המדעי של כאן תרבות, מגישת התוכנית המעבדה, מדי יום בשעה אחת בצהריים, ובשידור חוזר בשש בבוקר, הגברת גיל מרקוביץ', שלום לך. הנה, עכשיו גם שומעים אותך.
שלום לך, דודו.
ואנחנו ביחד נסכם את השבוע, ובשלושה שיודעים, ובשלושה שיודעים, עסקנו בהרבה מאוד עניינים השבוע, כמו למשל, דיברנו על חוקרים מהטכניון שהצליחו לראשונה בעולם לפרוץ את תקשורת הבלוטוף. קשה לומר את
הפרד,
אבל הם הצליחו, ובעקבות הפריצה הזו שלהם, שהוגדרה כחמורה ביותר, עדכנו גם באפל וגם בגוגל את הטכנולוגיה הזו.
הספיקו או שרק התחילו לעבוד על העדכון?
לא, כבר עדכנו בראשית גוגל ומיד אחר כך גם החברים באפל.
אז זה היה קל לפתרון, נחמד.
את הטכנולוגיה, נזכיר שמדובר בטכנולוגיה שעוסקת בתקשורת בין שני מכשירים, ועסקנו בעוד עניינים, כמו למשל חגגנו השבוע את יום הטיגריס הבינלאומי, דווקא בסימן ההחדה של 97% מאוכלוסיית הטיגריסים בעולם. וגם עסקנו בעוד עניינים, כמו למשל בחומה שקמה בימים אלה בין ארצות הברית למקסיקו, ההשלכות שלה על הסביבה, איך החומה הזו ככל הנראה תפגע במגוון הביולוגי באזור, ועוד עניינים. נספר לכם אגב מי עמל גם על תוכנית הסיכום הזו של השבוע, עורך והמפיק שלנו רז חסון, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן עוד או כאן אודי, וכך תוכלו לענות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנשמע את העניין הראשון שלנו, קודם כל, איך היה השבוע שלך, הגברת גיל מרקוביץ'?
השבוע שלי היה מוזיקלי. אגב, בתוכנית של אתמול אתה עסקת קצת בשופנאואר, אם אני לא טועה.
נכון, דיברנו עם הפילוסוף שמעון אזולאי, דוקטור שמעון אזולאי, נכון. מחבר הספר קץ האושר, הפילוסוף הכבוד שלו.
אז הוא דיבר הרבה על כמה זה מדכא הפילוסופיה שלו, וכמה סבל יש בקיום האנושי.
כן, כי אבל... הוא טען שאנחנו צריכים לבחור בין שעמום לבין רצון שמייצר סבל.
נכון, תסכול. כי אנחנו כן. בעצם כל הזמן עסוקות ועסוקים בלממש את הרצון, ואז כשאנחנו מממשות ומממשים אותו, מיד אחר כך אנחנו כבר מוצאים רצון חדש.
אני חושב שאנחנו גם מממשים וגם מממשות וגם עוסקים וגם עוסקות.
למה אני מדברת איתך על שופנאואר אבל בהקשרים של סיכום השבוע במעבדה? משום שבמעבדה עסקתי השבוע בעזרת או בזכות דוקטור אריק אטורזה, מוזיקאי וחוקר מוזיקה פופולרית, במהפכת המוזיקה האמריקנית שהתרחשה בארצות הברית, נגיד מאמצע המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20.
כן.
ולמה זה קשור לי לשופנאואר? זה מתקשר משום ששופנאואר, כשהוא מנסה לפתור את בעיית הסבל, הוא מדבר על אפשרות להתאבד, הוא מדבר על אפשרות לחזור בתשובה, הוא מדבר על כל מיני אפשרויות, הוא בסוף פוסל את כולן, לבסוף הוא מגיע למוזיקה, והוא אומר שאולי, אולי, אולי במוזיקה יש לך איזה כמה, נגיד שעה קונצרט נגיד, יש לך כמה שעות או כמה דקות של השתקת הסבל, כי אתה משתיק את הרצון ומצליח להתמסר למשהו.
הוא כנראה לא ראה תוכניות ריאליטי, כי זה גם מה שקורה כשצופים בטלוויזיה הרבה פעמים, לא רק במוזיקה.
לא, שם אתה כזה מחבא את עצמך ומפסיק לחיות.
זה כיבוי המים.
לא, אבל במוזיקה אתה לא מחבא, אתה מתמסר, אתה כמו במעין איזה...
אתה לא יזו מוזיקה כמובן.
לא קקופוניה. בכל אופן, אז עסקנו עם אריק אטורזה במהפכה, והמהפכה המוזיקלית הזאת מאמצע המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20 היא מהפכה של מיעוט. מי שעושה את המוזיקה, מי שממש יוצר את המוזיקה, גם מוציא אותה לרחוב, לאולפנים, הם המיעוטים, ובעיקר עסקנו במיעוט היהודי ובמיעוט השחור, ששיתפו פעולה לפעמים מכורח ולפעמים פשוט כי היו להם אינטרסים גם פוליטיים זהים, דומים, וזה מרתק איך קור ההיתוך הזה הוא המוקד של המוזיקה האמריקנית.
זה נכון כן, המוזיקה מגיעה מאחר, מאקזוטי, נכון? בדרך כלל.
אז אני לא יודעת אם...
אחרת זה לא מעניין.
למשל, המוזיקה הקלאסית, המוזיקה של מוצרט, המוזיקה, אם כבר הזכרנו את אירופה.
היא הושפעה, או לפחות הרבה מלחינים קלאסיים הושפעו מכל מיני אלמנטים מזרחיים.
זה מעניין, נגיד את זה, זה אני פחות מכירה, אבל אני יודעת שכשהיהודים באו, הם הביאו את הקנון, כאילו הקנון המקובל בעולם באותה תקופה, האירופי, הקנון האירופי, והשחורים הביאו את ה... אקזוטיות, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה, ובאמת שיתוף הפעולה הזה בין האומנים השחורים והאומנים היהודים הוא במוקד הסדרה, זה ארבעה פרקים וכך עסקנו. מה שמעניין זה שההתחלה של שיתופי הפעולה האלה היא לא התחלה מלבבת, היא לא התחלה משמחת וטובה, אלא היא התחלה שעוסקת במופעי המיניסטרלס, שאלה מופעים שהיו מאוד מאוד מקובלים, וזה המופעים שאנשים לבנים, האדם הלבן היה מחופס, צבוע כולו בפנים בשחור, היה מחופס את האדם שחור, והיה מחכה תנועות גוף, שפת גוף, הבעות פנים של אנשים שחורים. כמובן שהיום אנחנו, ברור לנו במבט שבדיעבד, שזה מופעים מאוד מאוד גזעניים. בזמנו זה היה, היו שמים ללאג את האדם השחור וצוחקים על הסטריאוטיפ של העבד
כן,
השחור.
טוב, זה נושא רחב ששווה באמת לנתח אותו.
כן.
את כל העניין הזה של הגחכה של האחר באופן כללי. לא, כולם צוחקים מכולם.
נכון, פשוט היום זה ממש לא פוליטיקלי קורקט.
נכון.
כן, אבל זה גם היה ממש מופע שזו הייתה המטרה שלו, וגם כולם ידעו, הגיעו, הקהל הגיע במטרה ללעוג, זה ממש הייתה הכוונה. ולכן זה היה מאוד מאוד בעייתי, אבל יש שטוענים בעולם האקדמי, שאחד הדברים שהיום אנחנו יכולים לדעת בדיעבד על המופעי המיניסטרלס, זה שאולי הם נועדו ללעג על הסטריאוטיפ השחור, אבל מה שהם עשו, הם ריקחו אצל הקהל הלבן, אצל הווספים, מה שנקרא, שוב, אני מדברת בסטריאוטיפים, הם בעצם ריקחו אצלם את האפשרות להתבונן באחר, להכיר את האחר, ואולי זה אחר כך אפשר את המפגש בין יהודים לשחורים ואת המוזיקה.
זאת אומרת שגם מה שמוצג כנלעג, כל עוד הוא מוצג,
זהו, הוא בכלל הוצג, בדיוק.
נכון, מעניין. היה מעניין שקראת בעוד הקשרים גם אפילו כאן בישראל. וברשותך נעבור לעניין הראשון, שאולי המשמעותי שדיברנו עליו השבוע. יותר מ-2500 מדענים מ-40 מדינות חתמו השבוע על מאמר דעה שפורסם בכתב העת המדעי ביוסיינס, שבו הם מזהירים מפני הנזק האקולוגי החמור שצפוי להיגרם כתוצאה מהקמת החומה לאורך הגבול שבין ארצות הברית למקסיקו. החוקרים קראו לנשיא ארצות הברית טראמפ לחזור בו מתוכנית הקמת החומה ולהימנע מהפגיעה במגוון הביולוגי באזור, כולל מאות מינים של בעלי חיים וצמחים שכעת ניצבים בפני סכנת אחדה. ובעניין המרתק הזה, שוחחנו עם פרופסור שי מאירי מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב.
אז בוא אולי ספר לנו מעבר לפרטים הטכניים שאולי קראנו או סיפרנו למאזינים שלנו, מה חומה כזאת עשויה לגרום למגוון הביולוגי באמת באזור?
תראה, לחומה יש ראשית נזק ישיר, היא בנויה על איזשהו שטח, ויש לה שטח לא רק שהיא תופסת, אלא של הדרכים שמובילות אליה וכדומה, שהוא נבנה הרבה פעמים על מקומות שחיים בהם בעלי חיים או צמחים. מעבר לזה, היא מראה את תנאי הסביבה לידה, כן, עוברים עליהם כלי רכב, יש זיהום אור, יש זיהום ממקורות נוספים, היא קוטעת את בתי הגידול, היא קוטעת אוכלוסיות, זה יכול למשל, בעיקר למינים שיש להם אוכלוסייה מאוד קטנה באחד מהצדדים של החומה, להכחיד את האוכלוסייה הזאת, למשל יגוארים בארצות הברית, יש להם טווח מאוד מאוד קטן, טווח יותר גדול במקסיקו, תבנה חומה, תבודד מעט מאוד יגוארים בצד של הגדר של ארצות הברית, סביר מאוד שהאוכלוסייה הזאת לא תשרוד, אותו דבר בקשר לאנטילוקפות ולזאבים במקסיקו. במקרים נוספים, ומעבר לזה היא מונעת את האפשרות למעבר בעלי חיים וצמחים ומעבר גנים, ואז יוצרת אוכלוסיות שהן יותר אחידות גנטית משני הצדים של החומה, מה שיכול להביא לכל מיני פגמים גנטיים כאלה ואחרים.
וזה משהו שאי אפשר לפתור ברמת לייצר מחילות או פתחים שמתאימים לבעלי חיים?
אפשר לפתור, או לפחות לצמצם מאוד את הנזק.
כן.
העניין הוא שבניית החומה, בצורה שאולי תזכיר לישראל עם כמה דברים, היא מגובה בחוק שאומר, אנחנו פה בעניין של ביטחון לאומי, אפשר להתעלם מכל השיקולים של איכות הסביבה, של הגנה על בעלי חיים, של שמירת טבע וכדומה. ולכן באמת מתעלמים מזה. אז לא נעשה שום מאמץ לעשות הסקרי השפעה על הסביבה, בונים את החומה דרך שמורות טבע, לא מנסים אפילו, כן, ברגע שיש לנו איזה עניין שהוא לכאורה ביטחוני ועם הצהרות מאוד חזקות של נשיא ארצות הברית בקשר לחיוניות שלו, אז השיקולים אחרים נדחקים לצד.
נדחקים עד כדי כנראה שמתעלמים מהם.
מתעלמים מהם לחלוטין, כן.
כן.
אפשר. שוב, ברגע שאתה בונה משהו, אתה יוצר איזושהי פגיעה. אבל אפשר לצמצם אותה, אפשר לעשות את זה בצורה יותר מושכלת, כזו או אחרת. העניין הוא שהבנייה של החומה כרגע נעשית בדרך שאומרת שום דבר אחר לא חשוב, אנחנו אפילו לא מנסים לחשוב על זה.
זאת אומרת שאף אחד שם לא השקיע מחשבה באמת קצת במגוון הביולוגי, בעולם החי והצומח, כי מדובר במשהו שמוגדר, כן, כן, בצמד המילים, אוקיי, כמובן שהוא חשוב, אבל הוא לא היחיד, ביטחון המדינה, או באמת שיקולי ביטחון. כן. עכשיו, אגב, בארץ, כשבנו חומה זו או אחרת, אז לא התחשבו בשיקולים כאלה? מסקרן אותי כ...
לא ככל הידוע לי.
מעניין. תמיד הייתי בטוח שבארץ יש כל מיני מחילות שבנו או מעברים כאלה, אין צינורות.
אני חושב שזה חל לגבי החומה, או לגבי כביש 6.
כן, נכון, נכון, נכון. אז זה באמת רלוונטי יותר לכבישים. אוקיי.
כן, אז בכבישים אפשר לבנות בכביש 6, שנעשה תחת מחאה ציבורית מאוד גדולה, בדיוק בעניין ההשפעה הסביבתית שלו. אז כשהוא נסלל, חברת חרץ, או שלא קוראים להם, עשו מאמץ להקטין את ההשפעה הסביבתית שלו, או לפחות להצטייר, כי מקטינים יותר עשו מעברים מעל הכביש וכדומה, כדי לנסות ולצמצם את הפגיעה. זה דברים שיש עליהם הרבה ידע, שהם עושים אותם בעולם וגם בארץ, אבל בעניין החומה, באופן רשמי וגם מעשי, מתנערים מזה.
ומאמר כזה שעליו חתומים מעל 2,500 מדענים מעשרות מדינות, זה משהו שעשוי להשפיע, או שכפי שאמרת, לא בנקודה הזו, כרגע פשוט בונים את זה וזהו?
תראה, אתה יכול להיות יותר או פחות ציני לגבי ההשפעה של עצמות, של הפגנות, דברים כאלה שרואים לא רק בארצות הברית, אלא אולי אפילו יותר קרוב הביתה. עד כמה שאני מכיר, ושוב, אין לי אזרחות אמריקאית, אבל כמה שאני מכיר את מה שמדיניותו של נשיא ארצות הברית, קשה לי להאמין שמשהו יזיז לו.
טוב, אז לפחות קיבלנו את האמת.
לצערי, אני חושב שפרופסור מאירי צודק, ורואים את זה לא רק בנושא של שמומינים וביודיוורסיטי, רואים את זה בצורה ברורה ביותר בכל הנושא של שינוי אקלים. בן אדם פשוט מכחיש את העובדות שמתרחשות עכשיו לנגד. כן, נשיא ארצות הברית, ובמידה רבה גם המפלגה הרפובליקאית. יש איזשהו מנוס מהמדע, ואפילו אנטי-מדע, הייתי אומר, ואני חושב שהמקרה של החומה הוא עוד אחד. לצערי זה מייאש, זה קצת כמו כל קורה במדבר.
טוב, אנחנו מיד נשיא כמובן את התגובה של נשיא ארצות הברית טראמפ, כי פתחתם פה חזית, אבל בסדר. אוקיי. טוב, אני מודה לי פרופסור שי מאירי מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך על הדברים האלה. ואנחנו בתוכנית סיכום שבוע מיוחדת. ויחד איתי נמצאת הישר מהדסק המדעי של כאן תרבות, הגברת גיל מרקוביץ, שלום לך.
שלום, אני בניתי חומה סביב הדסק כדי לראות מה יקרה למגוון הביולוגי.
טוב,
של
יש...
האם אפשר יהיה לחדור ולצלם אותי בזמן שאני עובדת?
הגירה לספסית של טכנאים מכאן לשם. אוקיי. טוב, אנחנו עסקנו השבוע בשלל עניינים, חלקם רפואיים, ענייני מדע וידע, ובין היתר עסקנו בשושנת יריחו. האם את מכירה את המחלה הזו?
מחלה? לא.
אנחנו מיד נשמע את השיחה שעסקה בעניין הזה. יותר מ10 ילדים נזקקו בשבועות האחרונים לטיפול רפואי בבית חולים לאחר שלקו בטפיל שגורם לנגע שנקרא שושנת יריחו. מדובר בנגעים באור. נזכיר שהטפיל הזה מועבר אלינו באמצעות עקיצה של זבוב החול שנושא אותו משפני סלע, אבל שהוא הדביק מלכתחילה. יש איזה לופ
כן,
כזה
אוקיי,
שהוא
עכשיו זה נשמע לי מוכר.
זבוב חול מדביק שפני סלע, ואז בחזרה לוקח את ההדבקה ואז מדביק בני אדם. מוקדם יותר השבוע ניסינו להבין עד כמה המגפה הזו צריכה להדאיג אותנו ועד כמה היא מסוכנת. בעניין הזה שושנת היריחו אנחנו דיברנו עם דוקטור אורן כץ, רופא אור מומחה.
שלום דודו.
קודם כל נבין מה זה אומר שושנת יריחו, מה מהות המחלה הזו?
מהות המחלה היא זיהום של האור בנקודה מסוימת בדרך כלל, בטפיל, שהופך אותנו לבית שלו ויוצר פצע במקום שאליו הוא נכנס.
זאת אומרת, הטפיל, מה, זה וירוס, זה חיידק, במה מדובר?
מדובר בטפיל, טפיל זה יצור שהוא יצור חי שהוא גדול יותר מחיידק וגדול הרבה יותר מווירוס. הוא חולק קווי דמיון רבים עם התאים שלנו, ולכן אנטיביוטיקות שבדרך כלל עוזרות לחיידקים לא עוזרות לגביו, וצריך לטפל בו בדרכים שונות, וזה לפעמים יותר מאתגר בגלל הדמיון של התאים האלה לגוף שלנו.
אז לא מדובר בחיידק במשהו יותר גדול מחיידק?
נכון, טפיל. הוא מין קרוב משפחה רחוק של טפיל המלאריה ועוד טפילים אחרים. הוא הרבה יותר גדול מחיידק.
אוקיי, עכשיו, למחלה עצמה קוראים לישמניה, אני מנסה לדייק בהגייה.
השם הלועזי, השם הלטיני הוא לישמניה, על שם אחד החוקרים הראשונים שקראו לו לישמן.
אוקיי, עכשיו בוא ספר לנו איך הדבר הזה מגיע אלינו, איך הטפיל הזה מגיע אלינו.
הטפיל הזה חי סביבנו, לא בהכרח סביבנו בתל אביב, אבל חי סביבנו בארץ, במזרח התיכון, בעולם, בטבע. הטפיל קיים בבעלי חיים, ביונקים שונים, בעולם, ועובר בין חיה לחיה על ידי הקיצה של יתוש קטן שנקרא זבוב החול. זבוב החול נראה כמו יתוש מוקטן. וככה זבוב החול מקיים מעגל העברה בין בעלי חיים שונים בטבע, כמו כל מיני מחרסמים או כל מיני כלבים, וככה זה עובר בשלווה בטבע, והחיות חולות, או יש להם פצע והן מבריאות.
אוקיי, זאת אומרת, גם החיות חולות.
החיות גם מפתחות פצעים, או כל מיני אפילו מעורבות של האיברים הפנימיים. מה שקורה שכאשר אנחנו מתקרבים לטבע, או הטבע מתקרב אלינו, אז אנחנו מקבלים חלק מהקיצות הזבוב החול, ופתאום אנחנו מקבלים את המחלה הזאת, שהיא בדרך כלל של בעלי חיים.
עכשיו, למה המחלה הזו יכולה לגרום לנו? זה נגע באור?
טפיל הלישמניאזיס יכול לגרום למחלות קשות ומסכנות חיים שמתקיימות בעיקר בארצות אחרות, בסדר? ובה הטפיל מתפשט באיברים הפנימיים של הגוף. זה לא מה שאנחנו מדברים עליו, וזה קיים בישראל אבל נדיר ביותר. מה שנפוץ מאוד בישראל ברמה העולמית זה מחלת אור של פצע או כמה פצעים ולפעמים הרבה פצעים, שפשוט נשארים ונתקעים לנו על האור ולא מחלימים לבד.
אוקיי,
זו פשוט מחלת אור של פצעים, היא לא מסכנת את האדם, היא לא מחלה מסוכנת, היא פצע מאוד מטריד, אף אחד לא אוהב להסתובב עם פצע, הפצע בדרך כלל לא כואב מאוד, אבל הוא גם יכול לכאוב, והצרה העיקרית של המחלה הזאת זה ההתעסקות הרבה, עוגמת הנפש, וצלקות שבדרך כלל נשארות כמזכרת לתמיד.
והאם המחלה הזו מדבקת? זאת אומרת, היא יכולה לעבור בין אדם לאדם, או שאני רק יכול לקבל אותה באמצעות הזבוב הזה?
אז התשובה הזאת יש כמה דרכים. קודם כל, המחלה, בניגוד למה שאמרתי קודם, או בחריג ממה שאמרתי קודם, שהמחלה היא מחלה של בעלי חיים, יש אזורים בעולם, כמו באודו או בעיראק, שבה המחלה עוברת בין בני אנשים, נניח באיזה עיר, יש זבובי חול, והם מעבירים את המחלה מבין אדם לבין אדם, בלי צורך בכלב או במחרסם, אוקיי? זה לא המצב אצלנו, זה קודם כל. אפשרות, חוץ מהמצב הזה, המחלה הזאת עוברת מבעל חיים לבין אדם דרך זבוב חול, ככה בישראל, וזבוב החול הוא היחיד שיכול להעביר. כלומר, אם אתה מכיר בעבודה מישהו שיש לו שושנת יריחו, אין מצב שהוא ידביק אותך, כמובן שאם אתה נורא נורא תרצה להידבק ותעשה לעצמך פצע ותחכך את הפצע שלך בפצע של הבן אדם השני, אז יש סיכוי שתידבק, אבל אין שום סיבה שתעשה דבר כזה, אין סיבה שאתה תרצה להידבק. אם לא תרצה להידבק, לא תידבק.
עכשיו,
אין צורך לי לשמור מרחק או לשמור נגיעה מאדם שיש לו פצע של שושנת יריחו.
אוקיי, עכשיו, זבובי החול האלה, איכן הם נמצאים בישראל?
זבובי החול האלה נמצאים בכל ישראל. יש מספר מינים של זבובי חול שדומים אחד לשני, בין המינים מבדילים רק המומחים ספורים בארץ ובעולם, הם דומים אחד לשני, ממש קושי עצום להבדיל, הזבובים האלה נמצאים כמעט בכל ישראל. אני בשעתו למדתי רפואה בירושלים וחקרתי קצת את, חקרתי את הלישמניה וגיליתי בדירה שלי שתי קומות בשכונת מעמד בינוני בירושלים, זבובי חול שעקצו אותי באמצע הלילה. הם לא היו מודבקים ולכן לא נדבקתי בשושנת יריחו.
הייתי בטוח שרק יתושים הם מראים והזבובים הם חברו הטוב של האדם.
כל אחד הרי אוהב זבובים. מצד שני, כמו שאמרתי קודם, זבוב החול הוא מכונה זבוב החול, אבל בעצם הוא בן משפחה של היתוש. אז היה יותר רגיוני אם בשחר ההיסטוריה היו מכנים אותו יתוש חול ולא זבוב חול.
אם כן יצא המרצע מן השק, זבוב החול הוא בעצם יתוש.
נכון.
טוב.
הוא זאב באור של כבש.
לגמרי. טוב, הצלחת להלחיץ ולהרגיע אותנו בו זמנית. אני רוצה להודות לרופא האור המומחה וחוקר הפרזיטולוגיה ומומחה ללישמניה, דוקטור אורן כץ. תודה לך.
כל טוב.
אנחנו עסקנו בשלל עניינים השבוע, אבל גם את עסקת בעניינים רבים.
כן, אני בדרך כלל עוסקת באחד. כל שבוע נושא אחד, פשוט אני פורסת אותו על 4, 3, לפעמים 5 פרקים.
תראה את הדרך שלך להציג בפנינו נושאים, זה למרוח אותם על פני הרבה פרקים.
או להגיד לך שאתה בעצם רדוד ושטחי, ואני עושה דברים לעומק.
רדוד ושטחי זה אומר, זו הדרך לתקשר את המדע. זה מדע פופולרי. רדוד ושטחי, לקחת משהו ולרדד אותו.
יכול מאוד להיות, אבל רציתי לומר לך שבהקשר הזה של המהפכה האמריקנית, המהפכה של המוזיקה, אז יש הרבה עניין של, אמרנו, מיעוט, נכון? שמיעוטים נכון. עבדו ביחד כדי ליצור מוזיקה חדשה.
והשפיעו ויצרו ז'אנרים, סוגות
כן,
וכולי.
כן, נכון, סוגות ממש חדשות, ממש הרבה, האמת, במאה השנים
גם
האלה.
גם בתחום ההומור שקרוב לליבי, ודאי שמיעוטים השפיעו מאוד כן. מאוד. הייתה להם פרספקטיבה חיצונית.
נכון.
אבל אוקיי, בבקשה.
אז זה קשור באמת למה שאמרנו קודם, ובתחילת המאה ה-20 היית חושב שכבר חלק מהמאגרים אולי נטמעו בחברה וזה, אבל לא. יש סקרים שמראים שהדייר הממוצע האמריקני מעדיף במקום האחרון לגור עם אנשים שחורים בבניין, שיהיו לו שכנים שחורים, וקצת אחרי השחורים, היהודי. זאת אומרת שהיהודים והשחורים נמצאים ממש בתחתית הרשימה של האמריקני היותר ותיק נגיד, ובעצם הניכור, האלימות והרדיפה זה המכנה המשותף של הקבוצות שאנחנו נדבר עליהם.
תמיד נשמע מזעזע שאנשים לא רוצים לגור עם אנשים אחרים, כן. מזעזע וצריך לחשוב טוב טוב אם זה
להזכיר.
עדיין קיים בימים. נכון, נכון, כן, אבל זה. באופן כללי צריך לחשוב טוב טוב אם זה עדיין קיים היום, כן.
כן, זה עדיין קיים היום,
לא
אם אתה שואל לדעתי, כן. ומה שמעניין זה שמבחינת היהודים, העיסוק במוזיקה, שאגב זה מעניין נגיד למה לא היו הרבה וספים שעסקו במוזיקה, מבחינת היהודים,
וספים שוב תזכיר
זה מה? אותם לבנים אמריקנים, האדם הלבן שהגיע מבריטניה ונמצא בארצות הברית כבר זמן מה.
שהוא היה ברירת המחדל מבחינתו של אני האדם,
כן, והוא הרוב.
וכל השאר זה האחרים.
כן, נכון, כן. וזו גם הפרספקטיבה שלו, נכון. ומבחינת היהודים, ההתעסקות בתרבות הפופולרית זה התעסקות אלטרואיסטית, כלומר, היא בשביל האחר, היא למען הזולת. למה? משום שמדובר בעיסוק הומני, שדואג לרגשות של האחר, יש במוזיקה ובאמנות בכלל איזשהו אלמנט של דאגה לאחר, לרגשות של האחר, וגם זה עיסוק אוניברסלי, כי המוזיקה והאמנות שייכת לכולם, משפיעה על כולם, היא לא מסתגרת רק בקבוצה אחת, ולהפך, אני רוצה, כדי להרחיב את אופקיי ושל אחרים, גם אני רוצה להרחיב את ההיכרות שלי עם תרבויות אחרות וכו'.
כן.
וזה מעניין שזו הייתה הגישה של היהודים שעסקו בזה. עכשיו, ברור שאם זאת גישה, אז ברור שהם ירצו לעסוק באומנות, במוזיקה במקרה שלנו, עם מיעוט אחר, עם תרבות שונה משלהם, ולכן זה בדיוק החיבור שדיברתי איתך עליו בין הקנון האירופי, שהיהודים גם באמת רכשו ולמדו כשהם היו באירופה, ורוב היהודים שאני מדברת עליהם יגרו לארצות הברית מאירופה, ביחד עם השילוב של משהו אקזוטי שחור, כן, מייבשת אחרת, אפריקה וכו'. וזהו, וזה היה החיבור בעצם בין התרבות הגבוהה לפופולרית, וזה היה, זה נתפס בזמנו כנשק אומנותי, שעם זה גם אפשר לעשות מהפכות פוליטיות. וזה ממש מעניין, ואנחנו נראה בפעם הבאה שאתה תפנה אליי ואני אקשקש לך, שזה באמת מה שהם עשו. וכשמרטין לותר קינג מתחיל לפעול, אז יש קשר בין המיעוט השחור והיהודי, ויש קשר למוזיקה גם במאבק שלו.
והמוזיקה הזו גם השפיעה יותר. יותר מאשר מוסיקה? זאת אומרת, הייתה לזה השפעה על באמת קרבה, התקרבות תרבותית?
אז אני לא חושבת שהייתה, זאת אומרת, זה יהיה קצת אופטימי מדי מבחינתי להגיד שהייתה גם השפעה תרבותית.
מעניין.
ויש גישה מאוד חזקה שאומרת שהיהודים גם ניצלו את השחורים, משום שהם היו לבנים היהודים, ויכלו להשתתף בכל מה שקשור לכסף, הוצאה לאור, והשכרה של אולפנים, שכירה של אולפנים ודברים כאלה. אז יש אומרים שמשום שהשחורים לא יכלו לעשות את זה, אז בעצם היהודים ניצלו אותם, כי הם היו אחראים יותר על כל המאחורי הקלעים, והשחורים הרבה פעמים היו הפרפורמרים.
מעניין.
אז זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, אבל ללא ספק היו שם אינטרסים, פוליטיים, לפעמים גלויים, לפעמים חשופים, שאפשרו אחלה של שיתוף פעולה.
האם את משתמשת בטכנולוגיית הבלוטות?
האמת? לא. אני סייקו שאף אחד לא ידע איפה אני, אז אני מחבה לפלאפון שלי את הבלוטות.
למה?
ואת האפשרות שלו לראות את הלוקיישן שלי, כן.
לא, לא, לא GPS.
לא, אני יודעת, אני מדברת על גם וגם, כן, אני מחבה את זה.
תקשורת בין שני מכשירים?
לא, לא.
כי את פוחדת שינטרו אותך, כמובן.
אני סייקו כזה.
את, מה זה אומר, אני סייקו?
לא, אני מפחדת, אני מפחדת שכן, שיזהו אותי, שידעו משהו על המכשיר שלי.
אז אני רוצה להפתיע אותך, את פוחדת מזה שיגלו איפה את ויזהו אותך, אבל הנה, הם כאן כבר נמצאים. אוקיי, טוב, תודה רבה. הפרנויה של הגברת, טוב. אז אם פחדת מהבלוטות, קודם כל תפלי בעצמך. אבל השבוע עסקנו במשהו תקדימי שהובילו חוקרים מהטכניון, מהלך תקדימי, שהחוקרים מהטכניון כאן בישראל הצליחו לראשונה בעולם לפרוץ את תקשורת הבלוטות הכל כך מוכרת לנו מהיום יום. נזכיר שמדובר בטכנולוגיה צימוד, לא וי-פיי, אלא בלוטות. זאת אומרת צימוד בין שני מכשירים. שטכנולוגיה שנחשבה לי בטוחה, עד שהחברים הגיעו ונכנסו לתמונה. בגוגל מיד הגדירו את הפרצה שהחוקרים הצליחו למצוא או לייצר כחמורה ביותר, ודאגו כמובן לחסום אותה בעדכון האחרון שלהם. וגם אגב החברים באפל עשו משהו דומה. הפרצה נעשתה במסגרת עבודת מאסטר של סטודנט ישראלי במרכז המחקר להבטחת סייבר השם הירושי פוג'יוארה בטכניון, ובעניין הזה שוחחנו עם ראש מרכז המחקר פרופסור אלי ביאם, ראש מרכז המחקר להבטחת סייבר השם הירושי פוג'יוארה בטכניון.
שלום רב.
אז קודם כל בוא ספר לנו איך הצלחתם לפרוץ את טכנולוגיית הבלוטוס.
טכנולוגיית בלוטוס מתחברת באמצעות צימוד בתחילת השיחה, בתחילת התקשורת, כדי לחבר את הטלפון שלך או כל מכשיר אחר להתקן האחר שהוא מדבר איתו, כמו למשל דיבורית. התהליך הזה כולל החלפת מפתח משותף בין שני הצדדים, כדי שרק שניים יודעים. מה שקרה זה שמשתמשים שם בטכנולוגיה שצריך להגן עליה כנגד שימוש לא נכון, ומשום מה אנחנו נורא הופתענו לגלות שהתקן, למרות שהוא טוען שהוא מנסה להגן נגד הדברים האלה, פספס משהו והצלחנו לשבור את זה בעזרתו.
זאת אומרת, הצלחתם כן לפרוץ את אותו מפתח שאמור להבטיח שמכשיר אחד ידבר בהסכמה כמובן עם מכשיר אחר.
הצלחנו לפרוץ את אותו מפתח שרק שניהם אמורים לדעת, וככה גם אנחנו יכולים להצטרף לשיחה, להקשיב לה, לדבר, להתחזות להם, ובקיצור, לבקש כל דבר שאחד משני הצדדים מותר לו לעשות.
וואו, אז מה עושים עם... עם גילוי כזה?
ברגע שגמרנו לבדוק את מה שמצאנו וליישם ולבדוק שזה באמת עובד, אז דאגנו לידע את היצרנים, שזה כמובן ארגון הבלוטוס, ודרכו את גוגל, אפל.
כן, החברות שהן משתמשות בטכנולוגיה הזו בין היתר.
ברודקום, קוואלקום, כל אלה שהם יצרים צ'יפים, או שהצ'יפים נכנסים לתוך מוצרים אחרים שלהם, והדאגנו לידע אותם. בהתחלה לקח להם זמן עד שהם הבינו מה אנחנו שולחים להם, אבל ברגע מסוים נפל להסימון, וכולם התחילו לרוץ לתקן.
הם לא ניסו לקנות אתכם? כזו יחידה שתמצא את הפרצה הבאה שם?
הם דאגו לתקן, ואנחנו ממשיכים במקביל להמשיך לבדוק מגוון דברים אחרים.
טוב, בוא נדבר מעט על הטכנולוגיה הזו. מה מיוחד כל כך בתקשורת הבלוטות?
תקשורת בלוטוס מיועדת להיות תקשורת נוחה וזמינה למשתמשים פרטיים שרוצים לחבר זוג מכשירים, כמו דיבורית בלוטוס עם טלפון, או כמו מקלדת למחשב, גם כזה יש, או כמו את האוטו שלך לטלפון שלך, ואם שמת לב, במכוניות חדשות זה מעביר את ספר הטלפונים לאוטו, ומעביר את כל ה-SMS'ים שלך לאוטו, והאוטו יכול לחייג. זה נורא נוח ההתחברות, וכשאתה מתקרב עם המכשיר,
כן.
זה מתחבר אוטומטית ברגע שזיווגת פעם.
וזה
מאוד מאוד נוחה.
זה רק בין שני מכשירים, נכון?
זה מיועד, המסה כן. של השימוש בזה היא לשני מכשירים, זה הייעוד המרכזי שלו. בניגוד לווי-פיי, שתפקידו לייצר רשת של מערכות, במקרה הזה זה צימוד בין שני מכשירים, אתה צריך לאשר חיבור בין המכשיר שלך לכל מכשיר ספציפי אחר. כוונת התקשורת הזאת.
ויש סיבה לכך שבלוטות זה איזשהו תקן שבשנים האחרונות הוא מאוד מאוד נפוץ?
הוא נפוץ בגלל שהוא מאפשר את מה שהלקוח בדרך כלל צריך. אני רוצה לחבר את הדיבורית שלי לטלפון. כן. אז זה בדיוק מה שהוא עושה, אני לא צריך וי-פיי בשביל זה. חוץ מזה שמיועד ונוח עבור אותן אפליקציות, כי הוא מתוכנן מראש להעביר קול מעליו ושיחות ודברים אחרים, שזה חלק מהתכנון שלו. באופן יעיל, חוסך חשמל, ועומד בצרכים של אותם מכשירים שבאמת מתחברים אליו.
אוקיי, עכשיו שאלה מתבקשת היא כמובן, תוך כמה זמן תפרצו גם את את מה שהצליחו לסתום, את הפרצה שהצליחו לסתום באפל, בגוגל ובשאר החברות? זאת אומרת, יש מצב שתפרצו גם את המפתחות החדשים?
כרגע התקן שונה ודורש הגנה כנגד התקפה שלנו, ולפחות בזווית הזאת, את סוג ההתקפה כללי הזה, מן הסתם אי אפשר יהיה יותר לעשות באותם מכשירים שבאמת יישמו את התיקון. כמובן במקביל אנחנו ממשיכים לעבוד במשך השנים, הקבוצה שלי בחנה מגוון מאוד רחב של תפנים ומערכות, ובעבר שברנו את פרוטוקולים של הטלפונים הסלולריים, שלטים של מכוניות, תפנים ומגוון דברים אחרים, ואנחנו כמובן נמשיך לעבוד ולבדוק ולדאוג לזה שמערכות יהיו בטוחות, ולא פחות חשוב ש תכנון עתידי של צפנים ומערכות, השתמש בידע הזה כדי לייצר מראש דברים מובטחים.
הייתי פשוט סוחר אתכם כדי שתייצרו תקשורת שאי אפשר לפרוץ, לא? כי אחרת, מתישהו תתהפכו עלינו ותתחילו לפרוץ לנו למכוניות ולטלפונים?
רעיון טוב, אבל עוד לא עשינו את זה, וכנראה שלא נעשה.
לא.
אנחנו תפקידנו זה לייצר הבטחה, וככה אנחנו רואים את עצמנו.
אוקיי, אני רוצה להודות לך מעומק הלב, פרופסור אלי ביאם, ראש מרכז המחקר להבטחת סייבר, על שם הירושי פוג'יווארה בטכניון. תודה לך.
אני תמיד שמחה לדבר על מוזיקה, ודיברנו על רגטיים, על רוק אנד רול, מלא סוגות מדליקות.
נכון, ובעיקר על השפעה של מיעוטים על המוזיקה בארצות הברית.
נכון, זה ממש מדליק. אז דיברנו מקודם על החיבור בין תרבות גבוהה לתרבות פופולרית.
כן, כמובן שאנחנו מסתייגים מהכינוי גבוהה ופופולרית.
כן, אני לא יודעת אגב איזה חלופה טובה אנחנו יכולים לעזר בה.
אין גבוה וכבר אין נמוך.
אז אולי הקלאסית, או מה נגיד? אתה רואה, כי קלאסית גם משוייכת לנו לכבר יותר טוב.
נכון.
בעייתי.
זו בעיה, וכל מונח מכיל, את יודעת, הרבה.
כן, את כל הסק הסוציולוגי שבא איתו. אבל זהו, השילוב הזה בין התרבות האירופית הישנה, הנה, לבין המסורת האמריקנית החדשה שהתפתחה ביבשת אמריקה, אז נוצר הרגטיים, והרגטיים הוא היה בעצם הסוגה המוצלחת ביותר, המועדפת, השלטת בארצות הברית, עד מלחמת העולם הראשונה, ויש לו שני מאפיינים מעניינים. אחד, הקצב של היצירה נשמר לכל אורכה, הוא לא משתנה לפי הרגשות של המבצע, משהו שמאוד אפיין את המאה ה-19 ואת התקופה הרומנטית, את המוזיקה הקלאסית של התקופה הרומנטית.
נכון, לא היה קצב אחיד.
נכון. אז כאן הקצב היצירה נשמר לכל אורכה, והדבר השני שמאפיין את הרגטיים זה הצלילים שהם מנוגנים באופן מפתיע. פתאום יש איזה דגש, כן? אז הקצב לא משתנה, אבל יש איזה דגש פתאום. אז זה היה הרג טיים, וזה אחד הדברים שאנחנו משוחחים עליהם.
טוב, אנחנו כמובן, אנחנו מדברים על מוסיקה, אבל בואו לא נשכח שמלבד להגיש את התוכנית הנפלאה מעבדה מדי יום באחת בצהריים ובשש בבוקר, את גם זמרת.
נכון.
אז קדימה, בואי שירי לנו קטע, ואז נעבור לדבר על יום הטיגריס הבינלאומי. קדימה.
אני אשמח לשמוע על הטיגריס האומלל שניחד לו.
ואנחנו נשמח לשמוע אותך שרה.
אתה בטוח?
כן, קצת.
לא.
קצת.
לא.
קצת. No, please.
וואו, תנמיכו.
בסדר, נו, בבקשה, אז תשאירי לצד כזה, נו, קדימה. הנה, קדימה, גברת גיל מרקוביץ', קבלו אותה. נו, לא נהדק את הפאוזה הזו, גמרנו.
אני לא הולכת לשיר.
את לא הולכת לשיר, די, אני ממש קיוויתי. הנה, כולם קיוו. טוב, אז תודה לך, תן, אנחנו ננסה לשכנע אותך. אוקיי, ביום ראשון ציינו את יום הטיגריס הבינלאומי, מדובר בבעל חיים, למעשה בעל החיים הגדול ביותר במשפחת החתוליים, כמעט היחיד שאוהב לשחות. במאה השנים האחרונות איבדנו כ-97% מאוכלוסיית הטיגריסים בעולם, בין היתר כתוצאה מצייד ובירו יערות, מילה יפה להרס של יערות. היום חיים בטבע כ-3,000 טיגריסים בלבד, ועוד כמה אלפים בגני חיות ובחצרות בארצות הברית, שם חוקי לגדל טיגריסים. כן, כן. בארץ אפשר לראות טיגריסים בספארי, ברמת גן ובגן החיות התנכי בירושלים, ועל החיה המפוארת והמסקרנת הזו, שוחחנו השבוע עם דוקטור נילי מגן אבני, וטרינרית ראשית ומנהלת זואולוגית של גן החיות התנכי בירושלים.
שלום.
טוב, אולי תוכלי ללמד אותנו מעט על החיה הולכת ונכחדת הזו.
נכון, זה באמת בעל חיים שהוא בסכנת הכחדה, חמורה, והוא פעם היה נפוץ מאוד בכל רחבי אסיה, והיום הזכרת את המספרים שממש נשארו 3,000, 4,000, כן. הולך ונעלם. ויש אפילו, התחילו ולמדו וחילקו אותו לתתי מינים, היום יש 6 תתי מינים, אבל היו 9. 3 תתי מינים, פעם אפשר היה לראות אותם, היום הם לגמרי נכחדו. לא בגני חיות ולא בטבע ובשום מקום, את הטיגריס הבאלי, הג'אבן, הקסטי, הענפות בטורקיה, איראן, בקיצור, יש כאלה שאפילו לגמרי נעלמו, תתי מינים שלגמרי נעלמו מהעולם, ויש כאלה שהגדירו אותם בסכנת הכחדה חמורה.
עכשיו, מה באמת גורם, כשאנחנו מדברים על טיגריסים שנעלמים, אנחנו כמובן מדברים על כאלה שנמצאים בטבע, ביערות וכו', מה פוגע בהם כל כך?
בעיקר ההרס של בית הגידול. יחד עם היער, כל בעלי החיים שביער נעלמים, ואם זה הטיגריס הסומטרי, כמו שיש לנו כאן בגן החיות, אז היער הורס נערס בשביל לשתול כל מיני, בעיקר את ה... את השמן הדקלים, שזה מוצר שמאוד מבוקש במערב, אז פשוט מבערים או מכחידים, קורטים את היערות יחד עם בעלי החיים שבהם, ובמקום זה עושים מטעים גדולים של הדקלים. הטיגריסים נדחקים לשוליים של, של ההרס הזה, ומגיעים גם לאזורים מיושבים, ואז הורגים אותם, גם צדים אותם בשביל מוצרים של רפואה סינית. בקיצור, כל הדברים האלה, ברגע שורים טיגריס, לפעמים הוא באמת כבר קרוב מדי ליישוב, וזה נהיה מסוכן, כי אין לו שטח מחייה בבית גידול שלו, ולפעמים גם צדים אותו בשביל כל מיני תעשיות אחרות.
כן.
אז זה עיקר הסיבות, והיום כבר מתחילים לדבר על שמורות, ועל הגנה, ועל העלאת המודעות גם של הצריכה הזאת של שמן הדקלים במערב. כל הדברים האלה זה תהליכים, כי באמת... רק בעשר שנים האחרונות זה ירד חצית מהמספרים המעטים האלה, עוד הולכים ויורדים.
טוב, גם על שמן הדקלים באמת לאחרונה יותר ויותר מדברים, נכון? על ההפקה של השמן הבעייתי הזה. גם ההפקה שלו וגם השמן עצמו בעייתי.
נכון.
כן. עכשיו, את גידלת טיגריס, נכון?
אז באמת בגני חיות, זה המאמץ הגדול של גני חיות, לשמור על כל תתי המינים ועל כל הטיגריסים שרק נשארו. וכאן בגן חיות יש לנו את הטיגריס הסומטרי, ויש לנו את חנה ואביגדור, זה זכר ונקבה שהגיעו אלינו.
חנה ואביגדור?
אביגדור.
אוקיי.
ושניהם, חנה המליטה כמה פעמים, וגם לא תמיד פשוט ולא לא תמיד שורדים הגורים, וגור אחד אני באמת לקחתי הביתה בלית ברירה, בגלל שאימא חנה באיזשהו שלב הפסיקה לגדל, ואנחנו הצלחנו... לעשות את המלאכה עבורה, ומהר מהר כשהוא כבר יכל לישון את הלילה, לא היה צריך בקבוק בלילה, החזרנו אותו להכיר חזרה את עולם הטיגרסים ולחזור חזרה לקבוצה, כי מאוד מאוד לא שמחים כשנאלצים לעשות את הדבר, זה הכי טוב לטיגרס.
רגע, רגע, אני רוצה להבין, את גידל טיגרס בבית?
תקופה קצרה, כן.
וואו, יש לנו כותרת! מהר להרבה.
כותרת ישנה, כבר שיש מהרבה שנים היה.
לא משנה, עדיין נטשטשת.
אבל כן, עזרנו גם לטיגרס.
וואו, גידל טיגריס בבית, קם בישראל.
ומה אמרו החתולים בשכונה על העניין הזה?
סוף סוף מישהו עושה סדר שם בחוץ.
סדר בחוץ, בדיוק.
סוף סוף חתול אמיתי. ולא כמו כל הנודניקים האלה בחוץ.
נכון.
טוב, זה די מדהים הדבר הזה. אני מבין שיש כמובן רצון לשמר איכשהו את המין הזה וכו'. יש מאמצים באמת שימנעו מהטיגריסים להמשיך ולהיעלם? או שזה כן. כמעט בלתי נמנע כרגע?
מאוד תלוי איפה, ומאוד תלוי איך המספרים נראים. גני חיות עושות הרבה הרבה מאמץ, גם בשימור של המינים שנשארו, שלא נכחדו. יש היום 1,800 טיגריסים ברחבי העולם בגני חיות, כמעט כמו בטבע, ועושים הרבה מאמצי שימור של הסתכלות עולמית על הפרטים שנמצאים, ולעשות שידוחים מי גנטית מתאים למי, ואיזה גורים שנולדים הלכו לאיפה. זה ממש ניהול של גני חיות, ניהול עולמי, כדי לשמר אותם לפחות בשבי. גני חיות מעלים גם מאוד את מספרים את הסיפור של הטיגריסים לכל הקהל הרב שמגיע ולבקר בגני חיות, ועוזרים להעלות המודעות גם של מה אפשר בעצם לעשות, גם לא לצרוך את המוצרים האלה, וגם להכיר את הנושא של שימור בעלי חיים, ולראות את הדברים שהם יכולים לעשות כאן במערב. במקביל, בשטח, איפה שעוד נשארו טיגריסים, הולכים ומכריזים עוד פעם בעזרת גופים בינלאומיים לשמורות, ושמורות שבעיקר הבעיה שקיטוע בית גידול. פה יש כמה טיגריסים, שם יש אחרים, ומנסים לעשות איזה מעברים כדי לעשות שמורות קצת יותר רחבות למקומות שעדיין יש לנו טיגריסים בעולם.
טוב, זה ודאי יצור מרהיב ומרתק, ואנחנו מקווים שיעשו מאמצים משמעותיים ביותר שהוא לא ייעלם מהעולם. אני רוצה להודות לך מעומק הלב לדוקטור נילי מגן אבני, וטרינרית ראשית ומנהלת זואולוגית של גן החיות התנכי בירושלים. תודה לך.
תודה לכם.
וחיה השבוע שלך, הגברת גיל מרקוביץ'.
ובזמן שאתה השתעשעת בין יבשות, עברת להכיר בעלי חיים צבעוניים ושונים ומגוונים, אני עסקתי במהפכה של המוזיקה בארצות הברית.
כמובן, אנחנו זוכרים שאת צריכה עדיין לשיר לנו, כדי שנוודא שפרט הטריוויה ידוע עלייך, פרט הטריוויה ידוע עלייך, הוא שאת זמרת.
אתה רוצה לאשש את זה, זה מה שאתה אומר.
כן, כן, קדימה.
בשנות ה-50, אתה יודע שהתחילו התנגדויות של שחורים, של המיעוט השחור בארצות הברית, שעדיין היה מופלא בהרבה מאוד צורות, ואחת ההתנגדויות הממש מוכרת היא של רוזה פארקס, שלא הסכימה לקום מהספסל באוטובוס ולפנות את המקום לאדם לבן אחר, לאדם לבן, והיא בעצם לא עברה אחורה, שזה מה שהשחורים באותה תקופה היו אמורים לעשות.
היסטוריה, נכון, היא הפכה לסמל. וכולי.
לחלוטין סמל, ובאמת בעקבות המקרה הזה ונוספים דומים, אז בתקופה ההיא דוקטור מרטין לותר קינג מתחיל לפעול את המאבק המאורגן שלו, המשמעותי והלא אלים, הראשון אגב, ואחת הסוגות שיצאה לאור בעקבות הלך הרוח הזה, כן? זה לא ממש במדויק בעקבות המקרה של רוזה פארקס, אבל בהלך הרוח של ההתנגדויות, אחד הדברים שקרו זה שגם המוזיקה הגיבה, ואתה יודע איזה סגנון התחיל? איזה? 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 נו. רוק אנד רול.
כן?
כן! איזה מגניב, נכון? ובגלל זה אולי הוא בועט. בכל אופן, השם הנוסף של הרוק אנד רול הוא Rhythm and Blues. הוא היה יותר מוכר ככה כשהוא התחיל להישמע. וזה ממש מגניב לראות איך מלא אנשים פתאום התחילו לעשות מוזיקה קצת יותר בועטת. בתוך עשור זאת תהפוך להיות הסוגה המוזיקלית המובילה, כלומר במיינסטרים, בזרם המרכזי. וזה מוכיח את ההצלחה וההתאמות בחברה האמריקנית. כלומר, קצת דחקו את אותו אדם אנגלו-סקסי לבן לשוליים. וזה מוזיקה שממש השתלטה על הזרם המרכזי, גם אנשים לבנים רצו לשמוע אותה, זה היה ממש התחום המועדף, ואפשר להגיד שההצלחה הזאת, כמה שנים אחר כך, אם אנחנו בערך בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, כמה שנים אחר כך היא תהפוך להצלחה שמוכרת גם לנו, כי כבר חיינו והאזנו, וזה הראפ וההיפ-הופ. אז זה ממש מדליק.
והשאר היסטוריה, וואו.
כן.
טוב, אז את עדיין לא מוכנה לשיר לנו, אז נעבור לעניין הראשון שעסקנו בו השבוע, או לפחות בשעה הזו. השבוע הצגנו מחקר חדש שמצביע על כך שחומרים פסיכדלים עשויים לעזור לטפל בדיכאון ובחרדה. אוקיי, ההסבר הרווח בעולם הרפואה והפסיכולוגיה למצבים של דיכאון וחרדה היה עד כה הפרה של האיזון הכימי במוח, הכימיה של המוח, אבל חוקרים טוענים שמצבים כאלה לא רק מושפעים מהכימיה במוח, אלא גם מתבטאים בשינוי פיזי של ממש במוח, ממש משהו קורה פיזית,
כן.
כולל ירידה ביכולת של תאי המוח להתחבר זה לזה, ואולי אפילו ברמה של ניוון של התאים במוח.
וואו.
ומה שיכול לסייע בחידוש של אותם תאים, או בחידוש הפעולה של התאים, הם חומרים פסיכדלים. על השאלה הזו, האם נמצא פתרון לדיכאון, לחרדה ולפוסט טראומה, לפחות אם אתה חולדה או זבוב, כי המחקר עד כה עסק באמת בחולדות ובזבובים, שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מהמרכז הבינתחומי הרצליה.
היי דודו, מה נשמע?
בסדר, אז בואי ספרי לנו, אולי נחדד שוב את ההבחנה שהיא לא טריוויאלית. מה ההבדל בין מה שחשבו לבין הגילוי במחקר הזה?
אז אני אגיד ככה, במשך הרבה מאוד שנים, באמת כשדיברו על כל מיני הפרעות פסיכיאטריות, בין אם זה דיכאון, חרדה, סכיזופרניה ועוד, הייתה התמקדות מאוד מאוד גדולה באמת ברמה הכימית. כן, פחות מדי סרוטונין, יותר מדי דופמין.
אז אני כבר אשאל שאלה, האם כשאני עצוב, אז הסרוטונין יורד, או הסרוטונין יורד ואז אני עצוב? זאת אומרת, מה משפיע על מה?
אז ההנחה היום היא, קודם כל אני אגיד שבאמת שינויים כימיים במוח, בבני אדם קשה קצת לקבוע אם זה בא לפני הדיכאון או שהדיכאון גורם לזה, אבל אני אגיד שהיום השאלה הזאת היא כנראה קצת פחות רלוונטית, כי אנחנו מבינים היום שהשינויים ברמה הכימית הם חלק מאוד מאוד קטן של התמונה.
וואו, אוקיי.
והרבה מאוד ממצאים מהשנים האחרונות באמת מראים שכשאנשים סובלים מהפרעות כמו דיכאון וחרדות, יש להם שינויים פיזיים במבנה המוח. ואחד השינויים הבולטים, בטח בהקשר לדיכאון, זה הנושא של ירידה בפלסטיות מוחית, שזה מה שהזכרת בהקדמה, איזושהי בעיה ביכולת של נוירונים להתחבר אחד לשני, וממש, אם אני אקח ככה דימוי מעולם הגננות, אנחנו רואים אפילו לפעמים מין מצבים של מעין כמילה של נוירונים.
וואו.
נוירונים יש להם מין זרועות כאלה שנקראות דנדריטים, שעוזרות להם להתחבר לנוירונים אחרים, ובמצבים של מחלות פסיכיאטריות, הזרועות האלה לאט לאט הולכות ומתקצרות, הולכות ומתמעטות.
זאת אומרת, האמת היא שזו כן בעיניי לפחות פריצת דרך, כי עצם ההבנה שמדובר במשהו כימי מלכתחילה הייתה מטלטלת בעיניי, והנה פה אנחנו מוצאים משהו שהוא ממש פיזי.
נכון, נכון. המצבי רוח שלנו והמחשבות שלנו בהחלט יכולים להשפיע.
ירידה באיכות היכולת של התאים להתחבר או להתקשר זה לזה, וואו.
נכון. זה אומר ירידה ביכולת של תאים להעביר מידע, להעביר מסרים, ואז כל התקשורת במוח בעצם עשויה להשתבש.
טוב, אז איך עושים ריסטארט של כל הבלגן הזה?
אז זהו, אז אנחנו יודעים היום שבעצם כל טיפול שהוא יעיל נגד הפרעות פסיכיאטריות, או אני אגיד רוב הטיפולים שהם יעילים נגד הפרעות פסיכיאטריות, אחד מהאפקטים שלהם זה באמת לעזור למוח להפוך להיות יותר פלסטי, זאת אומרת, לאושש את הנוירונים, לעזור להם לצמח מחדש את הדנדריטים שלהם. ודרך אגב, אולי אני אגיד לך עכשיו משהו שמאוד יפתיע אותך, הדבר זה קורה גם כתוצאה מטיפול פסיכולוגי, לא רק כתוצאה מטיפולים תרופתיים או טיפולים שהם יותר ביולוגיים.
שזו טענה מאוד מעניינת, טיפול פסיכולוגי גם הוא משנה את המוח פיזית.
בוודאי, בוודאי. בוודאי. כל התהליכים המנטליים הם לא נשארים ברמה הפסיכולוגית המנטלית.
זה לגמרי צידוק לשלם 450 שקל עכשיו כשאני משלם מחיר כל כך גבוה, אם זה משנה לי את המוח פיזית, יאללה, 450 לשעה. בסדר.
בוודאי ובוודאי.
וואו.
זהו, והמחקר החדש הזה באמת מראה שסמים פסיכדליים שבשנים האחרונות ככה חזרו למיינסטרים המחקרי, באמת מבחינה ביולוגית אחד מהאפקטים החזקים שלהם זה לשפר את הפלסטיות המוחית, לעזור לנוירונים להתחבר אחד לשני מחדש. זה בעצם החידוש של המחקר הזה.
כשמדברים על חומרים פסיכדליים או סמים פסיכדליים, על מה מדברים?
אז במחקר הזה ספציפית הם בדקו חומרים מהמשפחה של LSD, שזה חומר שאני מניחה שרוב המאזינים שלנו מכירים, אבל גם חומר שנקרא DMT, שהוא גם כן סם פסיכדלי ממשפחה קצת שונה, ועוד חומר שנקרא DOI, יש המון המון סוגים ממשפחות כימיות שונות, ועבור כל החומרים השונים האלה, החוקרים הצליחו להראות שכולם בסופו של דבר, האפקט הסופי שלהם, זה לשפר את הפלסטיות המוחית.
עכשיו, למרות שהניסוי בוצע על בעלי חיים, ככל הנראה זה רלוונטי גם לבני אדם, נכון?
נכון, מה שהם אומרים שם, וזה כנראה אחת הסיבות שהם בדקו את זה גם בחולדות וגם בזבובים, שבגלל שהמנגנון הזה הוא דומה בין משפחות שונות של בעלי חיים, סביר להניח שגם אצל בני אדם זה מתנהל אותו דבר. זה מה שנקרא מנגנון שמור אבולוציונית, מנגנון שעובד בצורה דומה אצל בעלי חיים ממשפחות שונות, מזנים שונים. סביר להניח שגם אצל בני אדם זה עובד, וזה חשוב להבין, כי אנחנו יודעים שוב פעם, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שסמים פסיכדלים יכולים לעזור לטפל בדיכאון, יכולים לעזור לטפל בחרדות, וזה, פה יש איזושהי פריצה דרך שמראה מה המנגנון שמאפשר להם לעשות את זה.
אתה רוצה להעיר?
אז בטח גם בנמלים זה עובד, אם זה עובד בזוגה.
ישר חושב על האינטרס הצר שלו.
תשמע, נמלים, יש כל כך הרבה נמלים, הרבה יותר לקוחות לפסיכולוגיה של נמלים מאשר פסיכולוגיה של בני אדם.
כמה נמלים יש בעולם?
כן, רק הם צריכות ללמוד לדבר.
אבל יש להם מוח לנמלים?
בוודאי שיש להם מוח, גם לזבוב יש מוח. למרות שזבוב זה חיה משעממת. נמלים, זאת, אם כבר רוצים...
אבל הן מרושעות, הזבוב הוא בידורי.
לא מרושעות, הן פשוט לא סופרות אותך, דודו. זה לא שהן רוצות להזיק.
כל המוסר עבודה המוגזם, אנחנו מיד נדבר עליו. אבל תשמעי, טוב, קודם כל זה נשמע מדהים בעיניי המחקר הזה. מה זה אומר שבאמת בעתיד, למרות שכבר דיברו על טיפול באמצעות חומרים פסיכדליים בין היתר בדיכאון, חרדה, פוסט-טראומה.
זה כבר נעשה היום.
זה כבר קורה?
כן? זה בפועל קורה.
וואו.
זה עוד לא משהו שמאושר לשימוש ברמה גורפת, זה עדיין מחקרים שהם בשלבים של ניסויים קליניים, אבל אני חייבת להגיד שהתוצאות שלהם הן מאוד מאוד מבטיחות, ואני אומרת בזהירות שהיעילות של סמים פסיכודליים לטיפול בדיכאון וחרדות, היא, לפחות לפי המחקרים, נראה שהיא הרבה יותר טובה מהתרופות הסטנדרטיות.
וואו.
אני רק אגיד משהו, כן, דיסקליימר, שחשוב מאוד להבין שכשאנשים עם חרדות ואנשים עם דיכאון באים לטיפול עם חומרים פסיכודליים, הם לא עושים את זה לבד, הם עושים את זה כמובן בהשגחה של מטפל, שהוא מאוד מאוד מיומן.
זאת אומרת, מסיבות טבע ביער עם טיפוסים מפוקפקים שנותנים לכם חומרים אלו או אחרים,
כן,
זו לא תרופה.
לא, ממש לא, וזה חשוב לי להגיד את זה, כי מן הסתם במהלך הטריפ יכולים לעלות תכנים מאוד מאוד קשים.
כן, זה נשמע.
ואם אין לך שם מטפל שיודע ללוות אותך ולתמוך בך, זה עשוי לעשות נזק. אז כמובן שהיום החומרים האלה מאושרים לשימוש רק, שוב פעם, בתוך איזשהו סטינג טיפולי, אבל מה שהחוקרים במחקר אומרים זה שיכול להיות שבעתיד אפשר יהיה לפתח חומרים שמבחינת מנגנון פעולה הם עובדים כמו הפסיכדלים, בלי האפקטים של ההזיות.
כן, עיוות המציאות וכו'.
בדיוק.
כן,
ואז אלה חומרים שאתה יכול לתת אותם לשימוש קצת יותר סטנדרטי.
וואו, טוב, זה נשמע מרתק ואני מודה לך על השיחה הזו, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה.
שלום לכם.
אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן, הישר מהדסק המדעי של כאן תרבות, הגברת גיל מרקוביץ'. גיל, מה שלומך?
שלומי טוב, שלומי מוזיקלי, וחוץ לזה שסוף שבוע, זה תמיד משמח.
כי את לא אוהבת את היומיום שלך.
לא, האמת שמיד אחרי שאמרתי את זה, חשבתי לעצמי, מה, איזה שקר, I love my job.
כן, נכון.
נכון, אני ממש אוהבת את העבודות שלי, את כולן.
למרות שאולי כולנו נושאים איזשהו ייאוש מתקופות שבהם לא אהבנו את העבודות.
וזה גם באמת פופולרי להגיד.
נכון.
אני מיד התחרטתי אחרי שאמרתי.
את צודקת לגמרי, אם יש לך צמחים בבית, יש לך ציצים בבית?
אני, כן, מישהו הביא לי סחלב, ואני פשוט לא מצליחה להחיות אותו מחדש.
זאת אומרת, כל מה שנכנס אלייך הביתה מת כמובן.
מת, כמל. זה בגלל הפמיניזם הנוקשה שלי.
כמובן, כולל בן הזוג שהוא במצב קשה. טוב, צמחים בעתיד ישמשו כחיישנים, כגלאים וכמערכת התראה מפני סכנות. כך פורסם בכתב העת Science. מדובר במחקר של שלושה חוקרים אמריקאים מאוניברסיטת טנסי, שבחנו את השאלה האם באמת אפשר להפוך צמחים ביתיים לגלאים ובכלל למערכת התראה, באמצעות באמצעות הנדסה גנטית? והתשובה היא כן, למשל במקרה של עובש. צמח עשוי להטריע, וגם במקרה של המצאות חומרים אורגניים דליקים. ובעניין הזה שוחחנו השבוע עם פרופסור אורן אוסטר זצר, ראש החוג למדעי הצמח והסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים, מהמכון למדעי החיים.
שלום, שלום.
טוב, אז זו כותרת שיש בה דבר, או שזו הגזמה?
מבחינה מדעית, אני לא חושב שיש פה הגזמה, זה נשמע ישים. מבחינת ישימות של זה, להשתמש בצמחים במקום מערכות חישה מתקדמות אלקטרוניות, זה דבר שבאמת אני לא יודע, אבל אני די ספקן לגבי זה שזה באמת ייכנס לשימוש במקום מערכות אלקטרוניות מתוקמות.
עכשיו, יכול להיות... מפני מה באמת צמחים יכולים להטריע ובאיזו דרך?
אז צמחים הם אורגניזמים מאוד מתוחכמים, בעיקר מבחינה כימית. יש להם יכולות להגיב בצורה מאוד מתוחכמת לסביבה, כי הם לא מסוגלים לזוז. ולכן במהלך האבולוציה שלהם פיתחו מנגנונים מאוד מאוד מורכבים לביטוי של גנים ולבקרה של ביטוי של גנים. ופה בעצם החוקרים מציעים להשתמש בכלים קיימים, שזה בעצם ביטוי של גנים ספציפי לחומר מסוים. וכל חומר מסוים כזה ניתן לייצר לו מערכת שתגיב, זאת אומרת מערכת צמחית שתגיב לו באופן ספציפי, ובמקום שיתבטא גן, איזשהו גן בתוך הצמח שקשור במערכות ההגנה של הצמח, החוקרים מציעים להשתמש במה שנקרא, אנחנו קוראים לו גן מדווח.
כן.
יש שורה של גנים מדווחים במאמר הספציפי, הם מדברים על גן שפולט אור, של תוצר של פולט אור, שמקור הגן הזה הוא באורגניזמים ימיים, שפולטים אור, והשתמשו בעצם במערכת הזאת כדי לזהות חומר, המערכת הצמחית תגיב לחומר הזה על ידי שהיא תבטא את הגן המדווח, והביטוי של הגן המדווח יגרום לפליטת אור שניתן לעקוב בה על ידי אמצעים אפילו מאוד פשוטים בבית, אפילו ידניים.
זאת אומרת שהכותרת היא מעט מוגזמת, אבל היא כן אפשר ללמוד ממנה על יכולות שכן קיימות לצמחים מסוימים.
בהחלט, אני חושב שזה תיאור נכון של המציאות.
כן.
זאת אומרת, המערכת קיימת, התפרסמו בעבר אפילו לפני שנים מאמרים שמראים שצמחים אכן יכולים להגיב לפתוגנים שונים, למשל לאיזשהו חיידק שתוקף צמחים, הכניסו בשדה מערכת דומה של גן מדווח, שברגע שחיידקים תקפו את הצמחים, אז פלטו אור, האור היה בצבע כתום, וחקלאי שהסתובב עם איזשהו ספקטרופוטומטר נייד, יכול היה לראות שהשדה שלו מותקף על ידי אותו חיידק ספציפי.
וואו!
אז זה בעצם אומר שהטכנולוגיה הזאת ישימה. אגב, זה לא רק צמחים, גם בחיידקים. יש מערכות דומות. יש לנו אפילו חוקר פה אצלנו במכון, פרופסור שמשון דלקין, שמתעסק בחישה של חיידקים בכל מיני גורמים סביבתיים, כולל אפילו חומרי נפץ למשל, ולזיהוי מוקשים. אז יש המערכות האלה קיימות. לכן אני חושב שהתשובה היא כן, זה ישים. השאלה אם זה באמת פיזיבל מבחינה מסחרית, או מבחינה... יישומית בבית. טוב, זה כבר שאלה אחרת.
נכון, בכל מקרה זה נשמע מרתק, וההתעסקות במרכאות הגנטית עם הצמחים האלה, זה דבר שהוא נכון? זה דבר שהוא אתי?
פה נכנסים לעולם קצת שונה. לתפיסתי ודעתי, אין דבר באמת שונה באופן מהותי מהנדסה גנטית שאנחנו מבצעים ובעצם מהנדסים גנים מסוימים שיצרו תכונות מסוימות לבין תהליך טבעי שקרה במהלך טיפוח של צמחים על ידי בני אדם במשך עשרות אלפי שנים כנראה. מי שאוכל חציל ועגבניה או פלפל לא יוכל למצוא אותם בשדה ולא יוכל למצוא אותם בבר, כי אלה צמחים שפותחו במשך הרבה מאוד שנים. ומה זה פיתוח? זה בעצם הכנסה במרכאות של גנים שיביאו לאותן תכונות רצויות, של גודל פרי למשל, של איכות של פרי. הנדסה גנטית פשוט מקצרת את התהליך הזה. היום גם מדובר על נושא של הנדסה גנית הרבה יותר תוחכמת, זה שאפשר ממש לבקר ולתקן גנים מסוימים. זה נכון לצמחים, זה נכון לחיידקים, זה נכון לבני אדם. אז אני לא חושב שמדובר פה באיזושהי טכנולוגיה שלילית, אבל כמובן, צריך להתחשב במכלול הגורמים הקיימים בשימוש בכלים של הנדסה גנטית.
אני חושב שפעם פחדנו הרבה יותר מהנדסה גנטית, והיום אנחנו מבינים שאין ממש מה לפחד שוב במגבלות העובדה שאנחנו צריכים לנהוג בזהירות?
מכל המאמרים המשכנעים, הייתי אומר, זאת אומרת, מכל העבודות המשכנעות שנעשו במשך דקייד על שימוש בטכנולוגיה של הנדסה גנטית, לא הוכח שיש לזה עד היום איזושהי השפעה שלילית, ויצאו מספר מאמרים שהציעו השפעות שליליות, אבל הם נמצאו כלא נכונות או לא עמדו במבחן הזמן ולא הוכחו כנכונות. לכן הטכנולוגיה הזאת היא נחשבת very safe, היא משמשת בהרחבה במחקר, ואני מניח שעם השנים יותר ויותר תיכנס לשימוש גם בחקלאות וגם אולי לעיצובים אחרים, כמו למשל בעיצוב של הבתים שלנו והסלון שלנו.
טוב, זה היה מרתק בכל מקרה. אני רוצה להודות לך, פרופסור אורן אוסטר זצר, ראש החוג למדעי הצמח והסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים, המכון למדעי החיים. תודה לך.
תודה לך.
אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ונמצאתי דיקן באולפן, הגברת הראשונה של המדע בכאן תרבות, הגברת גיל מרקוביץ, שלום לך.
שלום לך.
איך היה השבוע שלך?
כן, רציתי לומר שבפעם האחרונה שסיפרתי לך על איזושהי אנקדוטה מתוך הסדרה של השבוע. כן, כן, ברור.
זה משהו שאת צריכה לפדות. זה אקדח שהופיע במערכה הראשונה.
לא, אני צריכה, אבל תזמורת שלמה בשביל השירה שלי.
תסתפקי במיקרופון וחלק.
אני רוצה לסייג את הדברים שאמרתי קודם. נכון שבמוזיקה אפשר לראות איך המיעוטים, קבוצות שונות של מיעוטים, בעצם דחקו את האנגלוסקסי הלבן, האדם הלבן, במרכאות מקובל, הוותיק בארצות הברית.
מקובל בעיני עצמו כמובן.
כן, בעיקר. ואני רוצה לסייג משום שעדיין במרחב הציבורי אין קונצנזוס שמסכים על שוויון זכויות באופן מלא. יש עדיין בעיות בארצות הברית. זה שיש שוויון בחוקה, זה לא אומר שיש שוויון סוציולוגי, מה שנקרא, חברתי, ציבורי, והיום עם הממשל של טראמפ, ועם הרבה מאוד גלים חדשים של האדם הלבן, שמייצג את מה שהוא היה רוצה שישלוט, רק הלבנים שעובדים, ולא יהודים, ולא איטלקים, ולא שחורים, ולא וכו'. בקיצור, זה חוזר. אז אנחנו רואים שגם עם המוזיקה עשתה חיל.
זה ממש כמו החוטלות והכפתורים.
גם הגזענות היא טרנד.
גם הגזענות חוזרת ובגדול, והנה היא כאן בקיץ הקרוב.
נפלא. אז זהו, אז רציתי רק לסייג ובאמת לומר שכדי להבין את המורכבות של מוזיקה בתוך תרבות, ואיך היא משפיעה, ואיך התרבות משפיעה על המוזיקה, וכמובן שזה יחסי גומלין מאוד, מאוד מורכבים, צריך להקשיב לדוקטור אריק אטורזה בצורה מלאה.
מה דעתך על הטלפים?
אני מחבבת אותם מאוד.
אז מה תאמרי על הידיעה ש-90% מהטלפים בצפון אמריקה נכחדו בעשור האחרון, ומי השם בכך? פטריה. אגב, לא רק הפטריה, האדם הוא זה שגרם לפטריה לעבור ממקום למקום, אבל בימים אלה זואולוגים רבים ברחבי העולם מנסים להילחם בפטריה קטלנית, עד כה ללא הצלחה, שקוטלת את הטלפים בעיקר בזמן שנת החורף, ההיברנציה שלהם. אז איך אפשר לסייע לידידינו העטלפים במלחמתם באותה פטריה? בעניין הזה שוחחנו השבוע עם פרופסור יוסי יובל, זואולוג וחוקר העטלפים מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז אם תוכל בכלל לספר לנו על הקשר בין הפטריה לעטלפים, זאת אומרת, איך העטלפים נדבקים באותה פטריה, מה היא גורמת להם?
כן, אז קודם כל מדובר בפטריה שלראשונה התגלתה בארצות הברית פחות או יותר לפני 10 שנים, ובעקבותיה התחילה תמותה מאוד גדולה של עטלפים, מדברים על כמה מיליונים, כמובן שקשה מאוד להעריך בדיוק. הפטריה הגיעה כנראה מאירופה, למרות שהעטלפים באירופה כנראה עמידים, חסינים לה, ולא נפגעים ממנה. הגיעה לארצות הברית כנראה על ידי אנשים, חובבי מערות או משהו כזה, שפשוט העבירו אותם ממערה למערה, ממערה אירופאית למערה...
אנחנו כן אשמים בסופו של דבר.
אנחנו תמיד אשמים.
כן.
ושאלת איך הם נדבקים, אז זה פטריה סביבתית, היא נמצאת בדפנות, בקירות של המערה, וברגע שאתה לב תופס אותה, הוא יכול לתפוס אותה או יכול לדבק בעצם או ממגע עם הקיר, או ממגע אחד עם השני בעצם.
למה הפטריה הזו גורמת? איך היא מחסלת אותם?
כן, אז יש כל מיני תיאוריות, זה לא לגמרי ברור, עד כדי כך שבהתחלה במשך כמה שנים לא היה ברור אם זה הגורם או הסימפטום בעצם. היום די מקובל שנגיד רוב המדענים מסכימים שזה הגורם לתמותה, וההשערה המקובלת ביותר זה שזה גורם, זה מדובר בעטלפים שישנים שנת חורף, שעושים היברנציה. ואז אם אתה מאיר אותם, אתה כמובן מחסל את מאגרי האנרגיה שלהם מוקדם יותר, מוקדם מדי, והם מתים, ומדובר על זה שזה כנראה פוגע במשטר המים שלהם, על ידי זה שאתה יודע, הפטריה מדביקה את האור ומחסלת את היכולת שהם לגור מים, בעצם גורמת להידרציה, הם צריכים להתעורר, הם צריכים לשתות, וזה כנראה מה שגורם למוות שלהם.
זאת אומרת, שנת החורף היא זו שגורמת להם להיות פגיעים הרבה יותר.
נכון, נכון. באמת לא כל העטלפים בארצות הברית נפגעים, ובאופן מאוד מובהק, מי שנפגע יותר, אני אומר ארצות הברית, אבל הכוונה היא צפון אמריקה, מי שנפגע יותר זה באמת העטלפים שעושים שנת חורף.
ואיך אפשר באמת לעזור לעטלפים להיפטר מהפטריה הזו?
כן, אז קודם כל, תראה, זה מתפשט כבר 10 שנים, והמספרים מאוד מאוד גדולים, יש מינים שמדברים על כמעט הכחדה שלהם. יש אמצעים שהממשלות נוקטות, כמו למשל לסגור את המערות, כי כמה שאנחנו פחות נתעסק ככה פחות תהיה העברה, זה כמובן לא יספיק. אין היום לא טיפול ולא תרופה ולא שום דבר, יש מאמר או שניים ראשונים, שמדברים על זה שבסביבה של מייקרוביום, כלומר, אם אתה מגדל את הפטריה עם חיידקים מסוימים, החיידקים האלה חזקים יותר ודוחקים אותה. האם זה יכול להוביל לטיפול שבו, למשל, יפיצו את החיידקים האלה, נשמע לי כרגע עדיין רחוק מאוד.
אז אנחנו רחוקים עדיין מפתרון עבור העטלפים.
כן.
טוב, אבל יש סיכוי שהעטלפים שם יוחדו לגמרי? 90% זה אומר שלא נשארו עוד הרבה.
כן, תראה, אין לנו היסטוריה, אנחנו לא כל כך יודעים איך הטבע מתנהג במקרים כאלה, אבל במינים מסוימים, כמו שאמרת, אנחנו מדברים על מעל 90%, והתחזיות הפסימיות מדברות על הכחדה, כן.
טוב, אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אני מודה לך על השיחה הזו. הזואולוג פרופסור יוסי יובל, חוקר עטלפים מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, תודה לך.
על הדבר.
רציתי לומר שזה יהיה ממש נחמד אם אתה ואני נתנדב בעולם, ואנחנו נעשה את התוכנית שלנו משם, למשל כדי לעזור לעטלפים החביבים האלה שכרגע שמענו עליהם ועל הפטריות.
יש משפט יפה במשפט העברי שהולך כך, עניי עירך קודמים. רגע לפני שנעזור, אני בעד לעזור לעטלפים.
אבל אקולוגיה זה העניים של כולנו.
נכון, אבל צריך לדאוג לאנשים
סביבנו. שתיפסק השיטה כחלחלה על חופי ישראל.
יש עוד הרבה בדרך. לא, אבל יש, אגב, באמת שמנסים לעזור להם ולפתור את העניין הזה. בין היתר, אגב, לעטלפים, מנסים לעזור באמצעות זה שהצליחו לאתר עטלפים שכן פיתחו עמידות בפני אותה פטריה, ואז ישאבו מהם את הדם, ינתחו את כל העניין הזה, ואז ינסו להדביק במרכאות בנוגדנים המתאימים את העטלפים הפחות חסינים.
כן.
כך שכן פועלים בעניין הזה.
אבל זה אמור להיות מטרה של כולנו, מטרה חברתית.
איך את עם הכבישים?
גם סבבה, האמת. כל עוד זה לא cockroaches, איך אומרים, תיקנים?
תיקנים, cockroaches, כי את כמובן אמריקאית.
לא, אני לא.
כן, אז תיקנים. טוב, אז הביולוגיה גילה הכבישים צבעוניים במיוחד, אגב, מסוג קופצן טווסי. באמת, בשלל צבעי הקשת שווה לכם לגגל ולראות את התמונות של הכבישים האלה, אבל הוא לא התלהב מהכבישים כי הוא עיוור צבעים. רק לאחר שהוא העלה את התמונות לרשת, הוא הבין את גודל האירוע ואת הצבעוניות. מדובר בביולוג יורגן אוטו. ובשבע השנים האחרונות, יורגן לאחד ותעד, יחד עם חוקרים נוספים כמובן, כ-70 מינים של הכבישים מסוג קופצן טווסי, מרביתם במערב אוסטרליה. ועל הכבישים המסקרים האלה, שוחחנו השבוע עם הביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה? זה גם הכבישים שהם קופצניים והם טווסיים. זה שילוב כן. של כל החיות האפשריות.
כן, אז כרגיל אנחנו קודם כל נעשה סדר, אם אנחנו מדברים על הכבישאים, שזו סדרה, היא מכילה משהו כמו 40,000 מינים.
וואו.
ובתוך הסדרה הזאת יש משפחה של קופצנים, של הכבישים קופצים, שיש בה משהו כמו 5,000, מעל 5,000 מינים, שזה די הרבה יחסית.
מה ההבדל בין מין למין? זה הבדל מהותי, או שזה טוויסט קטן?
זה נורא תלוי.
כי נשמע שמגזימים קצת בכמות המינים, לא?
אבל לא, זה נורא תלוי.
יש הרבה מינים.
יש הרבה, אתה נותן...
יש מיליוני מינים.
כן, אוקיי.
אבל ההבחנה הזאת של, אתה אומר, מה ההבדל? כולם הכבישים, כולם נראים אותו דבר, נכון? אבל ההבדל הוא הבדל דק, וכשאנחנו מדברים על זה, בכלל צריך לשאול איך נוצר מין חדש, איך אנחנו מבדילים בין מין למין. וההגדרה הביולוגית, שהם מספיק שונים כדי שהם לא יהיו מסוגלים להעמיד צאצאים ביחד. עכשיו, לא תמיד אנחנו יודעים לבדוק את זה. לפעמים זה הבדל שהוא כל כך רחוק מבחינה ויזואלית, שאנחנו מניחים שהם גם לא יהיו מסוגלים להעמיד צאצאים, כי אנחנו לא באמת מסוגלים לעשות את הבדיקה של ההגדרה הביולוגית שאנחנו נתנו.
וואו. טוב, אז לא, שכנעת אותי, אוקיי, וזו אינדיקציה משמעותית מאוד, כמובן, או מבחן משמעותי מאוד, לא יכולים להעמיד צאצאים. אז מה אנחנו יכולים ללמוד על הכבישים הצבעוניים האלה? הכבישי הטווס האלה?
אז קודם כל, יורגן אוטו שהלך והעלה לכותרות את הקופצן הטווסי, הסיבה אחת היא באמת שהוא היה עיוור צבעים ולא זיהה כמה הכביש הזה באמת צבעוני ויפה. הסיבה השנייה שבמקור הוא בכלל חוקר של הקריות מים, כלומר תחום המחקר שלו הוא במינים אחרים לחלוטין, וכשהוא פגש את הקופצן הטווסי והתחיל לצלם אותם ולחפש אותם, מה שירשים אותו זה קודם כל האתגר של לצלם משהו שהוא כל כך קטן, כי אנחנו מדברים על הכביש שהגודל המקסימלי שלו זה 5 מילימטרים, כלומר ריבוע אחד של מחברת חשבון, זה הגודל המקסימלי של הכביש כזה, וכשאתה מתמקד ומצלם יותר מקרוב, אתה מזהה דוגמאות וצבעים שאתה בדרך כלל לא רואה ביצורים כל כך קטנים. עכשיו, אנחנו כבני אדם מייחסים התנהגויות מורכבות ותבניות מורכבות ליצורים מפותחים יותר, נכון? נורא ברור לנו שטווס פורס את זכר פורס את הזנב שלו לרעבה, ושיש שם איזושהי ברירה שהיא ברירה זוויגית ואבולוציה שפועלת על הפרט כדי להיות כמה שיותר מרשים עבור הנקבה.
כן, נכון. אוקיי, אז מה קורה שם באמת?
אז זה מאוד מאוד דומה, וזה נורא מרשים ונורא שונה לראות את ההתנהגות הזאת גם בעכבישים, כי אצל הקופצן הטווסי יש מין אחד שהזכרים עושים, פורסים את הבטן, החלק האחורי של הבטן, ואת הצבעים שנראים קצת כמו מסכה שבטית כזאת באדום וכחול, ומנענעים אותה מצד לצד, ויש מין אחד שהזכרים עושים איזושהי תחרויות קפיצה ביניהם, להראות מי יותר חזק ומי יותר מוכשר, וזה נורא מעניין לראות התנהגות כזאת שאנחנו מייחסים ליצורים מורכבים, בהכבישים שהם כל כך קטנים.
קטנים, אבל כנראה שמורכבים לא פחות.
לא פחות, כי בסקאלה שלהם החיים מתנהלים בצורה מספיק גדולה.
אז אולי נחלץ גם תגובה מדוקטור אייל פריבמן שנמצא כאן. למה הכבישים לא חיים בכן? הם לא חברתיים, נכון?
התפלא, אבל יש גם כבישים חברתיים.
כן?
יש. לא הזכרתי את זה קודם, התרכזתי בארבעת הקבוצות היותר ידועות של החרקים החברתיים.
כן.
הדבורים, הנמלים, הצרעות והטרמיטים. טוב, הכבישים הם לא חרקים, יש לדייק.
נכון.
כמו שוורד אמרה, הם שייכים לכבישוניים, והנמלים כמובן הם חרקים. אבל יש הכבישים חברתיים שחיים בקן.
נראה לי שמרמה של רוע מסוים, אתה כבר לא חי בחברותה. אבל אני
טועה. אז הנה יש לך
חשוב לדבר כאן על הרוע.
דוגמה להכביש, שללא ספק חיה מרושעת, הכביש.
לא, די.
אני צוחק.
הוא אוהב נמלים.
אבל יש לי שאלה, ורד, את הזכרת את הדמיון לסיפור של הטווס, ובטווס יש הרי את הסיפור של אמוץ זהבי עם תורת ההכבדה.
כן, עקרון ההכבדה באמת.
איפה ההכבדה כאן, אתה שואל?
האם יש
הכבדה? אני שואל, האם את חושבת שגם כאן יש סיפור שאולי יכול להתאים לתורת?
אז רק רגע לפני שהביולוגית ורד שפירה תענה, נספר שעקרון ההכבדה הוא תיאוריה באמת של פרופסור ישראלי, נכון?
זיכרונו לברכה, הוא נפטר לא מזמן.
שגילה משהו פורץ דרך, או טענה פורץ דרך ומטלטלת, שהכובד של הזנב של הטווס זה משהו שנועד להרשים את הנקבות מעצם הכובד, לומר או לשדר לנקבות, למרות הכובד של הזנב, אני עדיין מצליח לחמוק עם האויבים, קצת כאילו אתה תקנה עכשיו ג'יפ יוקרתי, ותאמר, למרות שזה עלה לי 700,000 שקל, זה מכביד עליי, ואני עדיין מרשים, זה לגמרי כך, נכון? או שרון יקר. מעניין.
אז גם כאן אולי אפשר לדבר על העניין של ברגע שאני כל כך בולט והצבעים שלי הם כל כך בוהקים, ואני גם מניע אותם מצד לצד, אולי אני חושף את עצמי לסכנות, ובכך אני מכביד על עצמי ומראה לנקבה שאני חזק יותר. עכשיו, בקשר לרשעות, אפשר גם להגיד שהקופצן הטווסי, בכלל קופצנים, יש להם מבנה עיניים שהם מכנים אותם ברשת חתלתולים עם הרבה רגליים. מכיוון שיש להם, מתוך 8 העיניים שיש להכביש, יש להם 2 בקדמת הראש שהן מאוד מאוד גדולות, הן קצת מזכירות את הבובות עם העיניים הגדולות האלה, וכשאר 4 עיניים מסודרות מעל ופחות נראות, וזה משווה להם מראה נורא חמוד.
תגידי, כשליצור יש כל כך הרבה עיניים, לאן מסתכלים כשמדברים? הרי אנחנו... זה נורא מוזר.
אז זה נכון, אבל מילים לפעמים זה מיותר כשאתה עכביש אולי.
כן, יכול להיות. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני רוצה להודות לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. תודה לך על השיחה הזאת. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית הזאת, תוכנית סיכום השבוע שלנו. אז קודם כל, תודה לגברת גיל מרקוביץ', תודה רבה לך.
תודה לך, דודו.
ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. נספר לכם שהעורך והמפיק שלנו הוא רז חסון, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה, שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. ולא רק לנו, לכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון החינמי הזה, כל הפודקאסטים, כל החדשות ועוד. אז אנחנו כמובן נאחל לכם סוף שבוע נעים. שבת שלום, שיהיה רק רגוע ושקט, ורגע לפני שממש נסיים, אולי הבטחת לשיר, אז קדימה, קיימי את זה. קדימה, נפייד אותך לתוך השיר המקורי. קדימה.
נו, אבל תעזור לחשוב על
שיר. את ודאי מכירה מההופעות שלך. נו, קדימה, גברת גיל מרקוביץ'. קדימה. כן.
נו, תביאו משהו לסוף שבוע.
משהו לסוף שבוע. ימים לבנים, ימים לבנים, שלמה אידוב, קדימה, 3, 4, ו...
נו די!
קדימה, 3, 4, ו...
לא.
3, 4, ו...
למה הוא עושה לי את זה?
זה הפורמט, אנחנו בעצם תוכנית מתיחות שמחופשת לתוכנית מדע וידע.
טוב, לפחות משלמים לי על זה.
אוקיי, אז תשאירי, נו אחרת באמת סתם בזבזת כסף.
נו, דודו.
טוב, תודה רבה על שיתוף הפעולה, גברת גיל מרקוביץ', תודה שבכל זאת לא הסכמת לשיר. נותני לנו איזה קטע. לא, אוקיי, תודה רבה. שבת שלום, להתראות.
ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה שלוות.
גיל מרקוביץ' יוצאת למסע במסדרונות האקדמיה. 3, 2, 1. ובשבוע הבא הפרופסור פועה בר מסבירה מה קורם לאקלים ים תיכוני על שריפות מבוקרות ומגלה מדוע בניו זילנד יש חיות שמותר לדרוס.
מי שנוסע לניו זילנד יש לך הוראה, אם את רואה אופוסום, לדרוס אותם. לדרוס אותם, פשוט לדרוס אותם.
המעבדה, ראשון עד רביעי, 13:00, בכאן תרבות, ובכל עת ביישומון כאן עוד.
אחרי החדשות, גם כן תרבות, כאן תרבות.